סיבוב, אני כל הכוונה שלו. וכל המובנים, גם שקדן שאין כדוגמתו, יתעל בכל התורה כולה, כל מה ששאלו אותו כאילו עכשיו עסק בו. וצנוע ובאמרותיו ובמידותיו היה מעריץ גדול של הרב קוק. ואף על פי שכל הסביבה שלו לא עלו כאלה, אבל הוא כן, ולא לא, ידע שהחושבים האחרים בסביבה שלו הוציאו את ספר עיניים למשפט. הרב אריאלי, הרביה שלו, והשמיטו משם את הפתיחה של הרב מצל. והייתה על זה מחאה גדולה. אז באו אל הרב ראשית, אמרו לו, זה לא בסדר, הוא אמר לתקן. נכניס בחזרה את הדברים של הרב קוק. הוציאו ספר ממילי על שמיטה, השמיטו משם את הדברים של הרב בענייני שמיטה. כתב ספר מיוחד, ספר השמיטה, הלכות. אז הוא יצא על ידי מכון ירושלים. אז המלאי של המכון, הרב בוסבון, אמן ברכה, הוא פיטר את העובד הזה שלא רצה להכניס את דברי הרב. הוא תבע אותו, אותו האיש תבע אותו לרב אליושי. למה הוא פיטר אותו? בגלל שיוצא דברי הרב צריך לפטר אותו. אז הוא אמר, הרב אליושי אמר, הוא צודק, ואני הייתי גם הייתי, אני עושה את זה, הייתי מפטר אותו. ואני בעצמי זכיתי. נמצא כמה פעמים, נשאל אותו שאלות. אנחנו בתור אבריכי מרכז הרב, הרבנים של מרכז הרב, הם לא היו מוכרים לפסוק. גם הרב בברום שפירא, הוא ממש, הוא לא פויסר. רק בענייני כוחו של משפט, בענייני דיינות, כן, ובנעזר בכוחו של משפט, אבל לא אורח חיים ויורדיה. אז אנחנו, התלמידי הישיבה, היינו הולכים לשאול גדולי ירושלים. בהתחלה הלכתי לשאול את שלמה זיינור. והייתי איתו כמה וכמה פעמים, שאלתי אותו שאלות. הוא היה מקבל אותנו בסביבת המלאכות, אמרו לי כל אדם היה מקבל את סביבת המלאכות. אז רבו השואלים אותו, אז הוא התחיל להסתתר. וכל פעם שבאתי אליו ביתו, אמרו, הוא לא נמצא. אחר כך נתגלה לי שהוא נמצא, קיבל איזו דירה ששם הוא יושב ולומד, כי אם יבוא עם כל השאלות הוא לא יוכל ללמוד. רק יחידי נגדו איפה, אני לא רציתי להטריח לגלות את החדר, את הדירה שלו. אז התחלתי ללכת לרב אלישיב. הרב אלישיב היה יושב בבית מדרש, בבית כנסת דואל שרה, יושב יחידי. על ספסל, לא על כיסא, ספסל באמצע השולחן, הוא לבדו בבית המדרש, ולומד בשקידה. עכשיו שפגשנו אותו כמה שם ולומד. וכשבתקופה שאני באתי עוד לא היה הילה מסביבו, והרבה באים, הוא היה דיין, דיין ובעיני השיעורים, דיין של הרבנות, לא כל כך מתפעלים מזה, או אני יודע, לא יודע. בכל פנים, זו הייתה עובדה. כל פעם שבאתי, אנחנו, אני באתי עם חברים מהם, חבריי, כמה פנקר, שטיינר או משהו כזה, אז נתנו אותו לשבת לנו. ניגשים אליו, מרים את הראש, שואלים, עומד בסבלנות, נשאל אותו עוד שאלה, עומד בסבלנות. אמרתי לשאול, לפני שהתרוממתי ובתוך הסוגיה. זה היה כל כך מרשים, איזשהו לא יוצא מהעניין. אומרים שהיו מפסיקים אותו באמצע הגמרא, הוא הגיע כבר להתחיל ללמוד את רש"י, באמצע רש"י היה ממשיך, איפה שהוא הפסיק אותו, במילה שהפסיק אותו שם, שם הוא ממשיך ללמוד. כאילו ההפסקה הזאת לא הייתה חוץ, לא נחשבת, הוא ממשיך. זה היה מאוד מרשים, עוד לפני שסיפרו את כל הסיפורים עליו, אנחנו באופן אישי הכרנו את הגדלות שלו, בכל דבר ששאלתי אותו, באתי אליו פעם שאל אותו בענייני בבא בתרא. היה לי שכן מעליי, שהוא עשה חוטי כביסה בירושלים, עושים חיתוכים מבית לבית, והכביסה גדולה, וזה היה מעל הכניסה שלי, ששם הייתה לי מרפסת כזאת של כניסה. היה מטפטף תמיד, ולא היה כל כך נעים. ולפי עמדתי זה לא היה בסדר על פי ידים, אבל מישהו כבר התרגל ככה לעשות. אז אני רציתי לקרוא את דעתו של הרב אליושיב על זה. והסוגיה היא סוגיה ולא יחפו, שאני בישיבה, זה היה בתקופה שעסקתי בנושא הזה בתור רם בישיבה, והייתי ממש ממש בתוך העניינים, ואני שואל אותו על זה, האם יש בזה גדר של מושג, זה לא היה מקודם, ואחר כך עם כל מיני צדדים, והוא עונה לי כאילו עכשיו למדתי את הסוגיה הזאת, מצוי בכל הדברים, המחלוקת הראש והפרטים לאן. אני לא יודע אם אני בכלל ברכתי להגיד על הציונים, אני רק אומר את ההתרשמות האישית שלו מהגדלות שלו, היות הוא היה כבר למעלה מ-100, אז תחושת הכי, אולי תתעורר בבעיה, אבל על כל פנים, באמת ענק מיוחד עם עדות ממש נפלאות, כזה אדם צנוע, ומה אני כל כך מתייחס, ואני זוכר שפעם אחת באתי לשאול אותו בעניין אתרוגים, היה לי בחצר אתרוגים, והיה לי שאלה על כמה אתרוגים עם לכם, ואני מאוד רציתי על האתרוגים שבחצרי לברך, וגידלתי אותם, והם היו עבודת יד, כן, שלי אישית. באתי אליו לשאול, הם היו קצת קטנים, לא מצא חן בעיניי שהיו לי יורקים. באתי לשאול אותו, זה היה קרוב לזמן מנחה, הוא תכנן ללכת לבית הכנסת למנחה, אבל כבר שבאתי להתעכל, ואז שאלתי אותו את שאלה, ואז ראיתי שהוא מתעכב בגללי ומוותר על תפילה במניעה. ואז אחר כך הוא הלך לראות מהחלון שאני בבית הכנסת לימוד, אם כבר התחילה להתעכב במנחה, נשאר איתך. הוא היה אדם אצילי, ממש אצילית מיוחדת במילה. יצאו עליו כבר בזמן, שנפתרים אחרונות, הוא אומר לי איזה שני ספרים עמדנו, שאני נשק לטון, ראיתם איזה פעם?
שקדן.
שקדן. אבל המיוחד שבו, שהוא לא היה, לא היה אפשר לצבוע אותו כל כך, כפי שהיו לו דעות מאוד מבוררות, אבל היה ענייני. כששאלו אותו, האם חייבים לשמור חוקי המדינה, הוא היה קפדן בזה, לבחור בענייני, כל החוקים זה בענייני השכנים, בענייני עובד ומעביד, כל מה שקבעו, זה בעצם מחייב, מחייב לכולם. ועוד, היה איזה בריאות כזאת של סחקים. אני חבל על גבי, זכה לאריכות ימים פרוקה ומילה עם בהירות, עם יכולת ללמוד בשקידה, גיל כזה מופלג, זה ממש ראור, לא רואה חיים מימינה, קיים בו. אמר אדם שלומד תורה, מאריך ימים, ולמד, התורה היא חיטה אותו. כל מעייניו היו... לפעמים זה נראה בעינינו אפילו מוגזם, השקידה העצומה הזאת שאפילו בלי התחשבות, בלי התייחסות הרבה מהמשפחה וכדומה, אבל לפעמים יש צדיקים כאלה שמחזיקים את הדור עליהם. אז המשפחה צריכה לשלם על זה מחיר, כמו כל אנשי ציבור, שהמשפחות משלמים מחיר על עבודתם הציבורית, עבודת הקודש הציבורית. אז גם הוא, ששקידת התורה שלו הייתה פשוט נורא בעצמו. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. הרב פרנק, בספרו על ספר שהוציא הסרטונים שהוא כתב על בית המקדש, חברה, פותח, נראה שם שמדבר על הרמב"ם, הרמב"ם בכל ספר פותח בפסוק מספרי הרמב"ם, היד החזקה. והפסוק שהוא פותח בעוד בית הבחירה, ספר העבודה, הוא פותח שלו שלום ירושלים ישליו אוהביי. מבאר הרב פרנק את הפסוק הזה באופן כזה. הוא אומר, שאלו שלום ירושלים. שלום ירושלים, לשאול בשלומה של ירושלים, הכוונה לשאול בשלומו, שבעיקר ירושלים, כמובן של בית המקדש שבירושלים. מה ביאור הכוונה? גם בשאלה הזאת, יש, הגמרא אומרת שמי שעוסק בקורבן תודה, תורת חטאת, כאילו התחיל חטאת, מי שעוסק לכן אנחנו אומרים קורבן התמיד בבוקר, כאילו התחיל, כל מי שעוסק בקורבנות, כאילו הקריב אותה. עד כדי כך, אם אתה רוצה כדבר מוגדר, זאת אומרת, זה נחשב כאילו עשה מעשה. מי שהקריב, מי ש... עוסק בפרשת הקורבנות, כאילו יקריב קורבנות. המראה אומרת במסכת בבא מציעא, בדף קי"ד, המראה מספרת שם, שאני לא זוכר מי זה, מהמורה, פגש את אליהו הנביא בבית הפרעות, בית הפרעות של לוקחי. שאל אותו, אתה לא כהן? מה אתה עושה בבית קברות נוכרי? אז הוא אמר לו, אתה לא למדת, לא למדת את ההלכה ש... אמר לו, לא מת נאמר קברות? מי זה היה רגע? רבא בר אבוע ראה את אליהו שהיה בבית קברות של עובד כוכבים. אז הוא שאל אותו כאן שאלה בעניין מישהו שפשט רגל, בעניין מסדרים לבעל חור. על כל פנים, הוא שאל אותו, אתה הרי כהן, אז מה אתה עושה בבית קברות? אז הוא שאל אותו, אתה למד את הטהרות? ומתפלא, אליהו אולי פולה על רבא בר אבוע, לא למד את הטהרות? כתוב שאמר רבי שמעון בר יוחאי שכיליון של עובדי כוכבים לא מתאמים, שנאמר ואתם צונים, צאן מרעיתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם, אין כבר עובדי כוכבים קוראים אדם. אמר לו, בארבע לא מצינה, בשיטה מצינה. אני לא למדתי עוד ארבע סדרים, אז אתה רוצה שאני אדע שישה סדרים? מה זה ארבע סדרים? ארבע סדרים שרגילים ללמוד. לא למדתי. מספיק טוב. מה זה ארבע סדרים? מורה רש"י, בגרסא דארבע סדרים, כגון מועד, ישועות, זאת אומרת סדר נזיקין, נשים, שהן נוהגות בזמן הזה, כבזמן הבית. וקודשים נמי, כדכתיב, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, ואמרינן אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה, בהלכות עבודה, בכל מקום, מעלה עליהם הכתוב, כאילו הם מקריבים אותם בבית המקדש. זאת אומרת, לומדים ארבע סדרים. כי ארבע סדרים זה למעשה. שלושה סדרים זה ממש מתקיים בפועל. ועוד סדר קודשים, כי כל מי שלומד כאילו מקיים, אז לומדים את זה. ולכן תשימו לב, בסדר טהרות אין לנו גמרות, ובסדר קודשים יש גמר הסבכים, מנחות, ערכים, מעילה, תמורה, גריטות וכו'. יש גמרות, והגמרות ארוכות. מזרחים, מנחות, גמרות ממש ארוכות. עוסקות בענייני הקורבנות, מפני שמי שעוסק בענייני הקורבנות, כאילו... אז הוא אמר לה, ארבעה לא למדתי מה שצריך ללמוד, ארבעה. זאת אומרת, זה פשוט שקודשם גם כן צריך ללמוד, כי זה למעשה, כי מה שמי שלא יודע, זה כאילו כאילו. אז אומר הרב רק, כמו שיש מצווה לעסוק בדיני הקורבנות כאילו עקרי, האם יש גם דין מצווה לעסוק בבית הבחירה, בבניין בית הבחירה, וגם זה כאילו בנה את בית הבחירה? אולי הרמב״ם מרמז בפסוק הזה, שכתוב, שאלו שלום ירושלים, זאת אומרת, צריך לשאול בשלומה של ירושלים, הפסוק אומר, זאת אומרת, לשאול מה קורה, איך לשאול על בית המקדש, זה כאילו בנה את בית המקדש. צריך לעשות כזה. ישליו הווי, כאן מוסיף הרב פרנק עוד, ישליו זה מלשון שלום, שלמה, שלום לכל אוהבי. כי בניין בית הבחירה הוא מותנה בשיהיו עם ישראל מחוברים זה לזה, אוהבייך, תבני החכמים. ואומר שם הרב פרנק, שחז"ל אומרים לנו שבעקבות דמשיחא יש קטגוריה בין תלמידי חכמים. למה? כי יצר הרע יודע שאם יהיה שלום בין תלמידי חכמים, אז זה סופו. אז הוא עושה מלחמות בין תלמידי חכמים, קטגוריה שנאה ומחלוכות ופירודים בין תלמידי חכמים. ועל זה הוא קורא שתלמידי חכמים צריכים להיות מחוברים זה לזה. ולהיות בשלום יחד, כי זה חלק משלום שלום ירושלים, ירושלים ועדיין עניינו של בית המקדש. וחז"ל כמובן אמרו לנו שבית המקדש השני חרב מפני שנאת חינם. וצריך לעשות חיבור בין תלמידי חכמים. אז אני קצת אתרחב בנקודה הזאת שאנחנו עסקנו בה בתקופה האחרונה. ומחבר בין תלמידי חכמים. אני קצת אזכור לפניכם את המהלך שהשתלנו יותר מכמה שנים, שאנחנו מחפשים את הדרך איך הציבור, לפחות רבני החינות הדתי, יהיו מגובשים יחד ועובדים בצד. יש בתי מדרש שונים עם דרכים, כל אחד מרגיש את הדרך שלו. יש הארי ציון, יש מרכז הרב, יש ישיבת פתח תקווה, יש ישיבת בית אל, יש הר המור. איך מחברים בין הערים האלה, בין הערים והעמקים והשפלה, איך כאשר בעצם יש לנו דרך משותפת שהיא מוסכמת על כולנו. יש חילוקי דעות בתוך פרטי הדברים. מה מוסכם על כולנו? מוסכם על כולנו שהתקופה, אנחנו נמצאים בתקופה של יותר מהתחלת דגאולה. כבר התחלת דגאולה זה דיבר על זה הרי הקדוש, ואחר כך דיברו לפני 150 שנה. אז התחלת, כבר כמה התחלתות יש, וכבר אנחנו ממש בתוך המהלך. יש עוד ערך, אבל אנחנו בתוך המהלך. רואים את תומת מדינת ישראל כחלק ממהלכי הגאולה, כולנו מסכימים לזה. כולנו, המבט המשותף הזה, הוא מבט מוסכם על כולנו. אני כמובן, מתוך האמונה אנחנו שואפים לשלמות הארץ, לשלמות התורה, ולשלמות ישראל. אז השאיפה, השאיפות הכלליות הן מוסכמות עלינו. בדרכים אנחנו חלוקים, אבל יש דברים שאנחנו לא חלוקים, לא בכל הדרכים אנחנו חלוקים. נעבוד במשותף במה שאפשר, ונתווכח על מה שאנחנו חלוקים. כל אחד נשאר בעמדתו, לא צריכים לוותר. זה לא יטשטש את התחומים אם אנחנו נעבוד ביחד בתחומים המשותפים. החששות של כל צד הוא שמא יבולע לצד שלו אם אנחנו נלך ביחד. מה, אנחנו ניתן לגיטימציה? אני אשתמש בדוגמה לאפשר לו, שהוא כמעט עבר כמה קווים אדומים. אמרתי לרב ליאור, הוא אמר לי, מה, אנחנו יכולים ללכת בלחץ, וזה הדרכים, זה לא יכול להיות. אמרתי לו, אתה יודע, הרב יודע, כן, אנחנו אומרים, ישבנו על ספסל אחד, בישיבה, אמרתי לו, גם הרב שלו אומר אותו דבר, האם אני יכול ללכת עם הפסולית הזאת של הרב ליאור? שהוא הולך, זה לא תורני, לפי דעתי. לפי דעתו של הרב שלו. אומר לי, הוא באמת אומר כך? גם לא זה קשה? חושבים שזה חד צדדי. כל אחד קשה. גם לא יש השקפת עולם. גם הוא מאמין בדרכו. גם הוא חושב שזה הדרך ולא אחרת. זה עובדה, מה לעשות? כן. הרב ליכטנשטיין גם כן קשה לו לשבת עם הרב ליאור. ולרב ליאור קשה לשבת עם הרב ליכטנשטיין. צריכים הרבה להתגבר על הקושי. כי קשה. אבל צריך לעשות את זה. אז לפני למעלה משנה, דיברנו על זה עוד לפני פסח של לפני למעלה משנה, שעה וחצי כבר, ואז אחרי פסח ביקשנו מקבוצת אברכים בישיבה שלנו, שעשו לרבנים מסכימים, המבוגרים, תופסים את המקומות החשובים, הבניירים, ראשי הישיבות הגדולות, בכמויות, ולשאול אותם, לא להציע להם, לשאול, להתייעץ, לשאול האם יש מקום לעשות איזו עבודה משותפת, להתאחד ביחד. התעזרו האברכים, גם חלק מהרבים, למשל, שהשתתפו בזה, ושמעו דעות שונות. היו כאלה שאמרו שזה מאוד מאוד חשוב. זה היה הרבה. אבל היו לא מעט שאמרו שאין שום סיכוי חבל על הזמן להשקיע בזה, כי אי אפשר לאחד את השורות, כי הפערים מדי גדולים. והיו כאלה שאמרו שזה לא צריך בכלל. לא צריך לאחד. אבל מכיוון שהרוב הוא דווקא תמך במהלך הזה, ניסינו לעשות את העבודה, לראות איך ממשיכים. אז כמה מהרבנים שבינים פנינו, הם הוציאו, אמרו שאולי נקים את תקום איזה ועדה, שהתעסוק בגיבוש הכיוונים, איך אפשר לאחד. אז קמה ועדה, בטוחה שיושבים אנשים מגוונים, רבנים מגוונים, מצד אחד הרב יהושע שפירא, והרב של יצהר, הרב רוקביץ', והרב סתיו, והרב דום יצחק. והם ארבעת הרבנים ישבו ודנו איך מגבשים ביחד את הכוחות. אחרי תהליך ארוך, מסוכחה, בסוף הצליחו ביחד, אני קצת הייתי שותף לזה, הצלחנו לעשות כנס של זקני הרבנים למעלה מגיל 70. הגענו לזה שהרבנים וגם מגיל 70 יכולים להסתדר אחד עם השני, והזמנו לכנס הזה את כל המבוגרים, הרבנים המבוגרים, לא את כולם, יש עוד כמה רבנים שלא הוזמנו, מכיוון שבעיקר רצו את כל, את המייצגים את כל הצדדים השונים. וכי יש עוד ברוך השם, בגיל 70 יש יותר מ-15 רבנים, נפיק כ-15 רבנים. הייתה פגישה מאוד מוצלחת. אחד, אלה שהרגלו אותה עוד חששו, שהתפתחו שם מתחים וויכוחים ומחלוקות, וכל אחד היה עמוד על שלו, ופתאום ראו שכל אחד מקשיב לשני. וחילוקי הדעות הם לא תהומים, וממש הייתה אווירה יפה מאוד. אחרי זה, לא צריכים אבל אותם הרבנים, אמרו לעשות מפגשים עמוקים, שדיונים על חילוקי הדעות, מה משותף, לראות מה משותף, מה מפריד, ובאמת הם ארגנו, אמרו, נעשה כנסים לרבנים יותר צעירים, לא המבוגרים הזקנים, אז התאספה קבוצה של כ-40 רבנים, פעם אחת יותר ביבנה, פעם שנייה בפסח עוד פעם, פעם שלישית בימים לפני כשבוע, לדיונים, זה היה דיונים מאוד פורים, מאוד מוסך. במקביל לזה, בערך בסדת חנוכה, אמרנו, בוא נעשה כנס גדול של כל רבני הציונות הדתית. כדי לעשות כנס כזה, קשה מאוד לעשות, אתם יודעים, הרבנים עסוקים. מדובר שאני אבוא לבאר שבע כבר יותר משנה, אני לא יודע שלכם. אז מה? רבנים עסוקים. בעיקר הרבנים שיש עליהם עוד גדול, הם עסוקים. עסוקים, מזניחים את המשפחות שלהם בגלל העסוקים, הלימודים והתודעה והתורנים שלהם. ואין, חבל הזמן לעשות כניס. ואפילו אם אתה עושה כינוס ומזמין את כל הרבנים, כל אחד, זה מאוד מאוד חשוב, אבל אני, יש לי שיעור, מה אני לכם שיעור? אבל אנשים באים פעם בשבוע לשמוע, בלבטים, תלמידים, ציבור גדול, 40 תלמידים, 50 תלמידים, מה אני לכם שיעור בשביל כינוס? אז המון המון רבנים, יש אותו יום, יש להם שיעור, ואין יום כמעט שאין להם המון רבנים. צריך לפתח את התודעה שזה חשוב, שהמפגש הזה ביחד הוא שווה במקום שיעורים, כן? אז אנחנו ביקשנו, פנינו, מתכוון, לעשרות רבנים רבות. האם נראה להם שיש מקום לכינוס כזה? האם הם יעזרו לחיזוק הכינוס הזה? האם הם ישלחו את זה ראשי ישיבות, את הרמים שלהם, שמגם כן יבואו? והייתה תודעה חיובית. באופן כללי, כמובן, תמיד יש גם כאלה שיש להם דעות אחרות, אבל זה דרכו של ציבור, אבל האווירה הקודמת הזאת. ואז, רק כדי שיהיה יותר מעורבות, ביקשתי מהאומנים שהם יבואו למפגש כדי לתכנן את היום הזה, ועוד מפגש שיבואו לתכנן, ועוד, ואחר כך עוד, היה צריך לעשות המון המון עבודה כדי שתפתח את התודעה שכנס כזה יש לו ערך מאוד מאוד גדול. לא האמינו בזה הרבה אנשים. לא האמינו. אבל בסוף, אחרי באמת עבודה מאוד מאוד מאומצת, יצא הכנס הזה, בטח אתם יודעים איזה אמירה ככה, משחזר את התהליך שהביא לכנס הזה. הכנס התקיים לקראת יום ירושלים, זה גם היה הרעיון. ביום ירושלים כולנו חוגגים. כל הגוונים חוגגים את יום ירושלים. יש כאלה שאומרים שצריכים לוותר על חלקי ארץ ישראל בשביל השלום, יש כאלה שלא. לא לוותר, אבל יום ירושלים כולנו חוגגים. אז זה סביב דבר משותף, שמראה שיש לנו משותף. הכנס הזה היה, אני הרגשתי מאוד תמימות נפש גדולה מאוד, אבל לא אני הייתי. כמעט כל המשתתפים. יש, כמו שאמרתי, בכל ציבור יש גם יוצאים מן הכלל. אבל רובם ככולם הרגישו שדבר כזה עוד לא קרה. פשוט לא קרה בציבור. הציבור שלנו שנים רבות, שהציבור שלנו מתאחד סביב הרצון להיות ביחד באולם אחד, ביום ירושלים, אבל להיות ביחד, להיות ביחד. כמובן שהשאלה נשאלת מעלה, באמת זה עשה שם מעלה, כמובן. ברגע שמתגלה הדבר הזה, שיש רצון קצת עצום. אני הרחבתי קצת את הדיבור, כי זה בעיניי שייך לענייני הדילמה. האחדות היא תנאי לדילמה. רק אם אנחנו כל... לא רק אנחנו. החלום, בבית אל חוטית חלומות, אז זה היה חלום אחד, שהוא קצת התגשם. אז עכשיו החלום שלנו הוא לעשות תיקון בין כל הרבות, גם החרדים וגם בסוגיהם, גם ש"ס, גם יהודה. זה לא, זה גוז יותר קשה ממה שהיה עכשיו. אף על פי שתמיד קל להתפגש עם רבנים רחוקים מאשר רבנים קרובים שחלקים להיות, ותמיד יותר קשה. אבל אני חושב שזה מה שצריך לעשות. אילולי נפל עלינו גזירת האולפנה, אז היינו מיד ממשיכים בכיוון הזה. אבל היינו עסוקים במצווה חדשה, של מצווה בשעתה, שהיא נפלה עלינו, וגם כן לא היה קשה, לא היה כל כך קל להתמודד איתה. דבר שכל השנה אמרו לנו, לא היגעו בניינים שלוש קומות, לא שייך בכלל, לא. אף פי שהבג"ץ קבע תאריך להריסה. לא, לא, זה לא יעשו, זה לא יעשו. זה לא יעלה על הדעת. הביאו עשרות חברי כנסת. כולם אמרו כאיש אחד, זה לא יהיה, זה לא, אין למה לחשוב. הגיע הזמן שהמדינה צריכה להגיד לבג"ץ את תשובתה, ואז היא גמגמה. עם פעם להגיד, היום לא מקובל עליי, אני אתן להם אישורים, אז היא כמה שרוצה לבדוק ולחוס ולבקש עם הבג"ץ לדחות את הזמן כדי לאפשר לה לבחון את הדברים, ואמרו בצורה כל כך מגומגמת, ובית המשפט אמר, אתם שיניתם את דעתכם? לא, לא שיניתם. אתם נשארים בעיקרון הזה שעל מקום פרטי, אז כל בנייה שתהיה תוסר, לא שינינו, אבל אנחנו רוצים לבדוק. אז אתם שיניתם או לא שיניתם? גמגמה הפרקליטה, ואז הבג"ץ אמר, לא שיניתם, אז תעשו. ואתם אמרתם שאתם עושים, אז תעשו. והנציגים של המדינה בעצמם היו אמונים מהתוצאה, שפתאום הבג"ץ אומר שתוך חודשיים תוכל, צריך להרוס את הבתים. אז היה ניסיון לעשות חוק, חוק ההסדרה, וכצל'ה נלחם עליו לנסות, ורוב חברי הכנסת בעצם של הקואליציה הם היו בעד החוק הזה. אז ראש הממשלה הפעיל את כל כוחותיו, אבל מכל המאבק הזה, הייתי אומר, ואז הגיע שעה ביותר, ראש הממשלה רואה מה שקורה קרה. ראה את עצמו מחויב לעשות משהו בעניין, והוא בא והודיע שהוא מוכן לתת 300 אישור לבנייה של 300 של 500, אלא שפי 10 ממה שעושים. הם יבנו בבית אל פי 10 ממה שעושים. ואת הבתים האלה ינסרו ויעבירו אותם למקום אחר. כאילו זה אפשר. אבל כי לא יהרסו אותם, כאילו רק פשוט יעביר אותם ממקום אחר. כי זה נשמע ככה יותר טוב. ואז היינו צריכים להכריע, מקבלים את הגזרה, את הדעתה של הממשלה, או לא מקבלים. דעתה עברה מאוד קשה. הציבור לא חשב שזה נכון לוותר, מפני שהמעשה הזה נראה מעשה שלא יעשה. מה זה להרוס? בתים שקיימים 12 שנים, חלק מהבתים 12 שנים. בית אחד. שאר הבתים כבר שש, היו לפני שש שנים, זה היו כבר ארבע שנים. מה שייך להם? אי אפשר לוותר על זה, צריך פעול לעמוד ולהגיד, זה לא יעשה, נאמר ורבו. התלבטות מאוד מאוד גדולה. ועליי נפל כל כובד המסע. זה לא היה כאן. הרבנים יודעים שתמיד שיש בעיות, אז... ונמשים, בבית ספר יתריה צריך לפטר מורה, באים אל הרב. כשמקבלים מורה לא באים אל הרב, אבל כשרוצים מישהו שיהיה לקחת את האחריות ושלא, אז באים אל הרב. אז זה התגלגל ככה דברים, ואנחנו ראינו שהממשלה עושה שוב, אומר אין לי ברירה, אי אפשר לא לשמוע על הבג"ץ, אבל מצד שני אנחנו נראה להם שאנחנו נבנה פי עשר. בחנו את הדברים. ההבטחות התקיימו, אנחנו מכירים, אומרים שיבנו, ואחר כך יגידו לא, היועץ המשפטי לא הסכים, זה לא מתאים, זה מחוץ לתחום, זה מעובד. אנחנו מכירים את הדברים הללו, אמרנו, אנחנו רוצים להיות בטוחים שזה יתקיים. אמרו, מבטיחים. אז הבטחתם, אז מה נתנתם? אבל בסוף תגידו שהיה עיכובים, בעיקר משפטיים, שאי אפשר לעמוד בפניהם. איך אני אדע בוודאות? איך אנחנו נדע בוודאות שאתם מקיימים את הדבר שלכם? ואז בא האוצר, עוזר ראשו, העוזר, שהוא מזכיר הממשלה, ושרים, וחברי כנסת, ואלוף, באו ואמרו, אנחנו מבטיחים. אז התקדמו עוד. הם אמרו, הנה, השטח הזה אנחנו עובדים לאשר. הביאו לי מפות. זה השטח אנחנו עובדים, זה השטח נאשר. השטח הזה נאשר. השטח הזה לא יכולים לאשר. אין על מה. זה השטח שבנה מישהו שעמדי רשות, כבר שלוש קומות, השלט, ויעצרו אותו. אמרתי, אם לא יאשרו את זה, אז אין על מה. הלכו. והיועץ המשפטי לא הסכים. ואמרו לו, לחצו עליו, והוא הגיע את הסכמתו, חזרו בחזרה גם ל... אמרתי לי, כמה זמן ניקח האישור? תגידו לו, חשבנו על קו חשמל, לא חשבנו על זה. אני מכיר את העיכובים שיכולים להיות. אני לא רוצים אנחנו לדעת בוודאות. אז עשו תוכנית עבודה. כמה זמן לוקח לאשר את זה, חודשיים, שלושה, אלה השלבים שצריכים לעמוד בשביל הטבע, אלה הדברים כאלה. ובא אלוף דנקי, אמר, אני אחראיתי כל חודש, אני אדווח לך איך הדברים יקבלו. אמרתי, אני רוצה חתימה של שר הביטחון. אז אמרו, נקשר אותך עם שר הביטחון. והביטחון, שירות עם שר הביטחון, אני אמרתי, אני רוצה, אני אליך, אם אתה תחתום, אני אצטרך. אז הוא אמר לי, תראה, אני, מה שאני אומר, אני מקיים גם לרע וגם לטוב. ואני אומר גם זה, ואני אומר לך, אני אקיים את הדבר. יותר מזה, לא יכולתי להסיק. לא יכולנו להסיק, אני מציעי את זה. ואז אנחנו אמרנו, טוב, אנחנו מקבלים את הדברים הללו, בתקווה שאת מה שאתם הבטחתם שיבנו, ומה ש... בתקווה שגם לא ייהרס. אנחנו לא מסכימים להריסה, אלא אנחנו מסכימים לא לעשות פעולות נגד. כלומר, מחאות, כן, אבל לא לעשות פעולות מעשיות נגד זה, מה שהם מסכימים. אבל אנחנו בתקווה שעוד יימצא הדרך שזה לא יעשה בתקווה. אנחנו עדיין בתקווה. אני התגלגלתי לספר לכם ככה סיפורי מעשיות, כי באמת הנושא הזה גרם לפי המיוחדים. מן השמיים גלגלו שבגלל זה הוקמה ועדת שרים חדשה לענייני התיישבות. אמרנו, רבותיי, אנחנו דואגים רק את זה, אנחנו דואגים לעמונה, דואגים לנתיבת הסף, ועכשיו יש לנו מגרון, מה יהיה שם? אז הם אמרו, הוקמה ועדת שרים, תשעה מהם לא רוצים לפגוע באף מקום, שניים דעה אחרת, אבל תשעה מחברי הוועדת שרים הם בעמדה ברורה ימנית, ויש כאן שינוי כך. אז אחרי שהם, ולזוגה את זה בנקודת הסף, אמרו, תחשו שם ושוב בסוד, יש שם עזרת השם זה מסתדר, וההבטחות נאלצו ככה לקבע את ההבטחות שבאמת יהיו הבטחות שקשה שלא יקיים. והייתי אומר, אולי באמת בזכות כתיבת האולפנה, חל שינוי במדיניות הממשלה שהוקמה ועדת השרים הזאת, והלחצים כל כך היו גדולים, ואנחנו כבר רואים את התוצאות שעכשיו במדרון הממשלה מציגה עמדה אחרת, לא כמו שרצה להציג קודם. בעזרת השם מקווה שיש שם שינוי, והיה הסתעפות, סליחה, על הדברים, אבל על פי שזה לא דברי תורה ממש, אבל זה לפי בניין ארץ ישראל שייך לבני ביומה. אנחנו בין י"ז בתמוז לבין תשעה אב. שבירת הדוחות בגלל חטא העגל. חז"ל אומרים לנו שאילו לא היו נשברים הלוחות, אומרת הגמרא בעבודה זרה, אילו לא היו נשברים הלוחות, אז הייתה בטלה אמיתה, לא היו נוצרים יותר, ולא היה גלות יותר. זאת אומרת, בעצם מה שבאים חכמים להגיד לנו, שהיה המצב חוזר למצב שלפני חטאו של אדם הראשון. אילו היינו זוכים לקבל את הלוחות הראשונים, עם ישראל היה מתעלה למדרגה כל כך עליונה של שלימות שאין למעלה ממנה, שזה המטרה העתידית של כל הגאולה העתידית של עם הצופים. זה היה אמור לקרות עם קבלת הלוחות הראשונות, הלוחות לוחות אבן, הלוחות אלוקים. ובגלל חטא העגל, כל הגודל הזה הכל מתפוצץ, ועכשיו תהליך ארוך 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 לתקן את מה שהתחלת העגל כדי להגיע למדרגה הגדולה הזאת. באים חז"ל באותה גמרא במסכת עבודה זרה, אותו מסביר שמה, ואומרים לא חטאו ישראל בחטא העגל אלא כדי ללמד דרך תשובה. זאת אומרת, ריבונו של עולם ארגן את ללמד דרך תשובה. לא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא ללמד דרך תשובה, הוא כאילו סידר ככה. לא שהוא חס וחלילה הכשיל, אבל אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. כלומר, ישראל עדיין נמצאים בהשפעה של המצרים, העגלים זה סדר עבודה זרה שהם רגילים אליה, והנה הקדוש ברוך הוא, יצר הרע של אדם תוקף אותו, אז בא הקדוש ברוך הוא ועוזרו, ואז מתגברים. עכשיו הקדוש ברוך הוא ממהר רע כדי משום שיקול הזה, כן? כדי ללמד דרך תשובה. ללמד דרך תשובה בשיא שלה. זאת אומרת, ללמד אותנו דרך תשובה של החטא הכי גדול שאדם יכול לכתוב. זה לא אדם יחיד, זה ציבור. במצב הכי איום ונורא שאפשר לחתוב. כי חטא העגל לא יכול להיות חטא יותר גדול מזה. חטא שישראל עומדים על הר סיני, וכמו שחז"ל מדמים את זה, זה קלקלה שמזנה תחת חופתה. יש נבלה יותר גדולה מזה. עכשיו את מתחתנת עם ריבונו של עולם. עכשיו לעשות את הדבר הזה, אין חטא יותר גדול מזה. ויש דרך תשובה גם לחטא כזה גדול. ללמד שיש דרך תשובה לחטא הכי 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 גדול שיכול להיות. שאין נורא ממנו. אף על פי כן נשאלת השאלה. אבל אם היו ישראל מגיעים לסין, לא צריכים כבר כך תשובה. כבר נמצאים במצב אידיאלי. כבר דבוקים לריבונו של הדבקות כזאת שלא יבואו לידי חטא בכלל. אחרי שמקבלים את הלוחות הראשונים, אז לא שוכחים את התורה. כי לא, אין מיתה, אין שכחה. נעקר יצר הרע, כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אז נקבעה התורה בתוכם שלא יכולים לשכוח, וכשאמר לא יהיה לך אלוקים אחרים, אלוהים אחרים על פניי, אז נעקר יצר הרע מלבבם, אמרו מה צריך יותר מזה? ריבונו של עולם כנראה רוצה שלא הוא יעקור את היצר הרע מתוכנו, אלא אנחנו נעקור אותו. לעמד דרך תשובה. זאת אומרת שמעדיף את המהלך הארוך הזה שאנחנו הולכים בו על הקפיצה הגדולה הזאת שהיה נותן לנו את הנוכל. אז למה כל הרעמין הלך התחילה? להראות לנו לאיזה שיא אנחנו יכולים להגיע. השאלה הזאת יכולה להישאל גם על אדם הראשון. אדם הראשון נמצא בגן עדן. אבל יש לך הוא מסע אותו במקום בשיא העלייה, בשיא השלימות, והנה הוא חוטא ונופל. ואחר כך צריך לתקן את זה. וזה התיקון מתחיל לאחר הזוהר אומר, אברהם מתקן מדרגה אחת, משחק, ועוד מדרגות לאט לאט מתקנים. וכל עניינה של גלות מצרים זה לתקן את חטאו של אדם הראשון, וככה מסבירים המקובלים, ואחרי שיש תיקון מה, אז כבר יש זכות לצאת מארץ מצרים ולקבל את התורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו מלמד את העולם, את האדם הראשון, שהוא הביא את כל האנושות, אתכם צריכים לחתור במדרגה הזאת, אבל אתם צריכים לעשות את זה. האדם, אני נותן לך בחירה, אני לא נוטל ממך את הבחירה, אני נותן לך בחירה, והבחירה פירושו של דבר שאפשר גם לטעות, אבל אפשר גם לטעות. והעניינו של העולם זה שאנחנו נהיה שותפים לזה. ואז יש תהליך אחד ארוך של תיקונים, ואנחנו מגיעים למתן תורה, ועוד פעם נפגשים עם האפשרות לעלות לשיא למשבר, כי צריך עוד יותר שותפות שלנו, כי גם במתן תורה עדיין הקדוש ברוך הוא יותר מדי עזר לנו, הוא הוציא אותם ממצרים, הוא עשה לנו, הוא הוביל אותנו, עשה לנו אותות מופתים, לא היה כל כך, היינו חופשיים בבחירה, כי ראינו את הכל לנגד עינינו, ריבונו של עולם פה כל הזמן נמצא נוכח לנגד עינינו, אז מה? אז אפשר ללכת אחרת. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבחר. והיה מתרחש תהליך ארוך, ארוך, שאנחנו כבר מתרחבים להשלמתו בכמה מובנים. התהליך הארוך הזה, הרב מתאר אותו לספר אורות. מעין הדוגמה של גם הראשון, תהליך המסירה, שאדם הראשון, בהתחלה חז"ל אומרים לנו במסכת הבוקרים, שאדם וחווה היו דבוקים זה לזה גב אל גב. וזאת אומרת, זה היה דיבוק נפלא מאוד, מחוברים אחד אל השני, לא יכולים בכלל להיפרד. אחדות נפלא יוצאת מן הכלל. אבל אחדות קצת מוזרה, שהבנים, שכל אחד פונה לצד השני, היו מחוברים גב אל גב. זה אחדות כזאת שאי אפשר ממנה לעשות תולדות בכלל. אבל הם יחד, הם אחד. והקדוש ברוך הוא מנסר ומפריד את הצלע, ואדם רואה את חווה אשתו, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותה לפניו, ואומר, זאת הפעם, עצם העצמיים, חסר מתחרים. זאת יקרה אישה. כלומר, ההפרדה הזאת, היא בעצם גם מאפשרת בחירה חופשית. קודם לא היה להם בחירה חופשית. היינו מחוברים, מדובקים. אחר כך נפרדו, יכולים לבחור אחד בשני. יכולים גם לא להיות. יש בזה סיכון ויש בזה סיכון. הסיכוי הוא יוצא מן הכלל, אפשר להגיע להרבה יותר ממה שהיה שהיו מחוברים מקודם. אבל גם יש בזה סיכון, סיכון גדול שהחווה תגיד, לא רוצה. האדם יגיד, לא רוצה. זה תלוי עכשיו ברצון שלהם. אבל החיבור שיהיה מתוך רצון, יהיה חיבור יוצא מן הכלל, חיבור שלם. כך אומר הרעיון הזה בעצם תלמוד בסדרו של עולם. הקדוש ברוך הוא, בדורות הראשונים, הקדוש ברוך הוא, אפשר להתבטא במילה, הנוכחות האלוקית, המציאות האלוקית, הייתה כל כך חזקה, כולם האמינו. האמונה התבלבלה לפעמים עם טעויות, עבודת מילים וכו' וכו', אבל אמונה זה היה הדבר בסיסי שבכלל לא היה אפשר לחשוב שאי אפשר להאמין. אמונה חזקה מאוד מאוד, עוצמתית מאוד, אבל אמונה ללא בחירה כל כך. לא הייתי אומר לגמרי לא בחירה, לא חטאים, אבל אמונה שהבחירה מועטה בה. והקדוש ברוך הוא רוצה שהבחירה תהיה בחירה מלאה. ולאט לאט הוא כאילו מתעלם ומסתתר. ולא נמצא בנוכחות כזאת בדיבוק, יש כאילו מסירה, וככל מה שמתגדלת, האפשרות של בחירה מתגדלת, אבל גם האפשרות של החיבור מתגדלת. וכשמגיעים לשיא של המסירה, של הפירוד, כלומר של נתינת הבחירה ושיאה, אז שיא הבעיה. אז עלולה להיות כפירה, עלולה להיות ניתוק, עלול להיות ריחוק שאין יותר גדול ממנו. מצד שני, זה יכול להביא לחיבור שלא היה כמובן כמי כדוגמתו. וזה המצב של הטוב, של הדורות האחרונות. זה המצב של התאפשרות של כפירה. קודם היה עבודה זרה, כפירה לא היה בעולם, היה עבודה זרה. אבל אם כביכול המסירה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם יותר עצמאות, יותר חופש, יותר בחירה חופשית, והבחירה הזאת הולכת ומתגדלת ומתרחבת, ככל מה שהיא הולכת ומתרחבת, מסוכנת, אבל בעלת סיכוי גדולה. וזה מה שחזר מתארים לנו בסנהדרין, שבעקבות הדין משיחא. אז מצד אחד יש ירידה איומה ונוראה, ואחר כך תורה חוזרת לתמידיה. ואחר כך באה החזרה, אבל מתוך בחירה גדולה. הדור שלנו הוא במצב של שיא כזה, של החופש. פעם לא היה השקפת עולם חופשית כזאת, מתירנית כזאת, שכל אחד חופשי בעצמו היה איזו מחויבות חברתית, איזה כיוונים שכולנו מחויבים זה לזה. ולא היה חופש. היום החופש הולך מתרחב ומתפשט, וזה אידיאולוגיה של דמוקרטיה, של חופש הפרט, שכל אחד רשאי לבחור בדרכו, וזה מהלך אלוקי. זה לא דבר שבדיעבד, שאנחנו שואלים את עצמנו איך להתמודד עם זה, איך לעשות שלא יהיה כל כך חופש, כי החופש מביא לכל הדברים איומים ונוראים שמתרחשים. זה מהלך אלוקי, שמביא את החופש, על מנת שבחופש הזה, מתוך חופש גדול, תבוא הבחירה. והיא תהיה בחירה יוצאת מן הכלל. יש אלטרנטיבות, יש אפשרויות אחרות, ואנחנו בוחרים בחופש. לפעמים זה יכול להיות על ידי שאדם בוחר וטועה ומרגיש כמה טועה ונופל ונופל ונופל, והמגיע לשיא הנפילה ואומרים, זה לא הדרך, וחוזר בחזרה. לפעמים לפני כן אדם מוצא את עצמו, חוזר וחזרה. על כל פנים, זה עניינו של הדור שלנו, להמציא את עבודת השם מתוך העומק הפנימי של האדם, מתוך הטבע הפנימי של האדם, לנצח את כל ההשפעות האחרות, לא באמצעים חיצוניים, שאדם פשוט לא פוגש את הדברים הרעים ולא מושפע מהם. הוא לא יכול היום שלא לפגוש אותם. הם אומרים, הוא יכול לפגוש אותם בסתר, אף אחד לא רואה מה שהוא עושה עם המכשירים שיש בידו, והוא בונה לעצמו בניין כזה שהוא לא נמשך אחרי זה, כי זה לא זה, כי הוא נמשך אחרי ריבונו של עולם, כי ריבונו של עולם, הוא ממלא אותו תוכן הגדול, זה סוג חדש של עבודת השם, לא הייתה כזאת עבודת השם אחת, הייתה דלקות, אבל היא הייתה חיצונית, היא לא הייתה עמוקה, היא לא נבחנה מבחנים כאלה גדולים וקשים שעמדה מהם. זה האתגר של הדור שלנו. אני אמרתי פעם, חיל האוויר, הוא עושה קורסים של טייס, נכנסים 400 לקורס, יוצאים 40 טייסים. זה הקורס הכי נכשל בכל הצבא. 90% לא מצליחים, 10% מצליחים, איזה מין קורס זה? זה קורס טבחים, מצליחים 80% כפי שנכון. מה, חיל האוויר הוא כזה בטלן שלא יכול להוציא מתוכו, שאנשים מתחילים והם גם ימשיכו, מה זה הדבר הזה? והוא עוד מתגאה. ואם יש הרבה טובים, הוא פוסל לקו ששבו בקרבים, כדי לראות. את הנבחרים שבנבחרים שבנבחרים, אני אבחר. גם, אז זאת אומרת, גם ריבונו של עולם כנראה עכשיו עושה קורס פייס בישראל. ואם יבחרו 10% או אחוזים המעטים שהם יעמדו במבחן, המבחן הצליח. הדור הצליח. הדור זכה במה שהיה צריך להיות. לא, הוא לא מצפה שכולם יצליחו. זה מבחן קשה, אי אפשר שכולם יצליחו. זה אין סיכוי שכולם יצליחו. אם מישהו ישאל אותי, מה זה להכשיל לאנשים, להעמיד אותם במבחן קשה? יש כאן איזו מגמה ליצור מציאות כזאת של קבוצת איכות, שהיא אחר כך תוביל את כל המערכת כולו. בהתחלה בונים את הקבוצת האיכות הזאת, יוצרים את הדגם הזה של הבריא הזה, של עוצמה רוחנית, ואחר כך, והם יובילו את כל הציבור האחרון. כי תמיד בציבור יש כאלה מובילים ויש כאלה שהם מובלים. זה חלק, הראש הוא תמיד מוביל את כל הרמה החברתית. שרק כל אחד צריך להשתדל להיות בראש.